אנחנו בעניין אדם שלא מוכיח ונקפס על הדבר הזה. אומר הפאפה, אנא דברש גלותה, יש להם סמכות ציבורית, נתפסים על כולי אלמה, הם אחראים על כל הציבור. ומקור לזה בישעיהו פרק ג', אמר חנינא, מאי דכתיב, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. אם שרים חטאו, שם מתואר שהשרים עושים כל מיני חטאים, זקנים, שזה הסנהדרין, מה הם חטאו? הם על הזקנים שלא מיחו בשרים. אז יש טענה על הסנהדרין, על תלמידי חכמים, על הפורש גלותה, שלא מוחים בשרים, שצריך למחות בשרים. הממשלה העצמית ראויה לעולם שתהיה ביד מי שהמוסר היותר ניסה, המוסר, סליחה, יותר ניסה מצוי בו. זאת אומרת, נושא הממשלה, ראש הממשלה גם השרים, אז ראוי שהוא יהיה באדם שהמוסר היותר מרומם, הוא שורה אצלו. אמנם כאשר ההנהגה האנושית התקלקלה על ידי הרעות הבחיריות, או אפשר לקרוא הרעות הבחירות, אז בגלל שההנהגה האנושית התקלקלה, בגלל הבחירה החופשית של האנשים, לא יוכל המין האנושי להתנהג בהנהגה שנובעת כולה ממקור טהור. הוא צריך גם כן לעוז החיים. כן, אנשים, נראה להם שבשביל להסתדר בחיים, צריכים, אי אפשר להיות רק תיאורים, צריכים להיות חזקים. נראה שאם אדם הוא לא חזק, הוא לא קשה, אז נראה שאילו הוא לא יצליח פה. זה נראה, כן, באותה מידה שלפי מצבו השפל או מצב השפל של ההנהגה, של החברה האנושית, אז נראים הם לחיים כבירים. כשאתה רואה אדם תקיף וחזק ועקשן ושיודע לדאוג רק למה שהוא רואה, אז זה נראה שהוא בעל עוצמה, הוא נראה חי. ועל ידם ככה נראה שככה יותר טוב לסדר עניינים חברתיים. מי ראוי לסדר עניינים חברתיים? מישהו חזק ותקיף וקשה, אז, ולא דווקא האיש המוסרי והטהור. אז זה השפלה של החברה האנושית. החברה האנושית במצב מקולקל, נדמה לה שההנהגה תלויה, כאשר ההנהגה תלוי בדברים כאלו. ואז נראה שהחיים המוסרים והשקטים לא יוכלו למלא את כל נטיות לבבו. זה כבר נראה שהמוסר הזה, לא, אי אפשר לבנות, עם זה לבנות, אי אפשר עם זה להניג. כי כבר הלב של המין האנושי נשחט ונעשה הומה ונגרש קיים. עד אשר יעביר אלוה כל בריאות, עד שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעביר אדון כל הנשמות רוח על הארץ, רוח חדשה, רוח צח, שיביא עמו מנוחה וקדושה, שלווה והשקט, שבה יתגלה שבשביל להנהיג דווקא להפך צריך טהרה ונחת ומתינות ועדינות, כמו שהרמב"ם מתאר את לראות מלכים וג' איך תראות לראות מלך, שהוא כתוב שהוא צריך להיות ליבו שפל בקרבו וכבודו של קטן בישראל יקר בעיניו, ויוצא ובא בטובתם, וידבר בנועם, כתוב, ידבר ברכות עם העם, ככה כתוב. טוב, בעזרת השם. אבל עד הזמן הרצוי, עד אז, מוכרח הדבר שעדיין עושות בפועל לסדרי ההנהגה החברתית. גם אם האנשים הם לא הכי צדיקים בעולם, אבל אלה שאחראים על ההנהגת החברה, יהיו אומנם מושפעות מכוח המוסר העליון. אנחנו רוצים שהם יהיו מושפעים ממוסר. אבל רק מושפעות. אנחנו לא יכולים לצפות שבמצב הנוכחי כל מנהיגים יהיו בעצמם צדיקי עליון. אלא הציפייה שלנו שהם יהיו מושפעים מצדיקים. כן, כי יהיו מושפעות, אבל רק מושפעות. בטבען בעצמם, זאת אומרת איך שהם מתנהגות, אנשי ההנהגה, יהיו מעין סגנון של חיים נהוגים, צריך שהם יראו, הם יוכלו להשתמש בשיטות המקובלות, עם נטיותיהם וחפציהם. כמובן עם נטיות אפילו בוגרות, זה יוצר גם בעיות, קצת הקלות, כי היום במצב הנוכחי של העולם, בשביל להיות שר, אתה צריך להיות בעל יכולת להשתמש לפעמים באמצעים לא כל כך טובים. כי העולם, לא, אם אתה מקרין מוסריות טהורה, אז העולם קולט את זה כחולשה. העולם קולט את זה כוותרנות, כחוסר החלטיות, עדינות נתפסת כהססנות וכחוסר חוסר בהירות. אז לכן המצב הנוכחי הירוד, השרים צריכים להשתמש גם בנטיות לא כל כך סימפטיות, כבהכרח רימת שימסור בהם, אבל צריך שהם יהיו מושפעים, זה כן חשוב. עם כל הכבוד לנטיות, צריך שיהיה להם בכל זאת איזושהי ענווה, איזושהי מכונות לקבל מהעולם המוסרי, שאולי הוא לא המנהיג הפוליטי, המדיני, אבל צריך שיהיה עולם מוסרי קיים. אז אנחנו רואים שיש אנשים שהם אולי עמדה, יכולת מספיק חזקה, אבל הם מקשיבים גם לתלמידי חכמים גדולים, לצדיקים. ההשפעה של המוסר מוכרחת לה. אף על פי שהיד החזקה הרודה בחברה בפועל תחסר לה, למרות שהיד בפועל היא לא בהכרח הדמויות הכי מוסריות בעולם, אבל יש קשר, כן? במחאתה לבדה, זה שיש מחאה של ההשפעה המוסרית על הנטיות הקיצוניות, אם רואים שזה מקטין יותר מדי יצא דרישה ושפלות, יצא ממד השפל של ראשי החברה המעשית, כן? שהם אינם אנשים ממינה. זאת אומרת, אנשי החברה, מנהיגי החברה, הם צריכים להיות אנשים מאותו סוג של המצב החברתי, הם לא יכולים להיות אנשים מנותקים מהסביבה, אבל התפקיד של אנשי המוסר הגדולים זה לאזן, ואם רואים משהו קיצוני, זה ירידה, מיד לעמוד בשער. המחאה תדחוף את החברה המעשית לאיתה, לאט לאט, זה מה שיקדם את החברה לצד מעלה. מחאות כל פעם על משהו אחר, עוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט זה מקדם את החברה, וזה תמנע בעד התפרצות המשובה, משובה חוסר תשומת לב, שובבות כזאת, שלא תלך הלוך וגדול. אבל כשהמחאה חסרה, אם זקני העדה, סנדרין, לא מוכיחים את השרים, אף על פי שאין לה כל כך ערך מעשי בפועל, אפילו שתגיד, טוב, הם בכל מקרה, הם לא השרים הרי, הם רק הסנדרין. לא נכון. מכל מקום הרי היא נוטלת בחסרונה את זיו העולם. העולם היה יכול להיות יותר עם זיו, יותר עם עדינות, יותר עם התעלות, לאט לאט פיטית אמנם, אבל כשהמחאה חסרה, זה יותר חיסרון המשובה של המסדרה המעשית, מסדרה. הארגון המעשי לא תדע כל גבול, אין גבולות לעולם המעשי, אין מי שמוכיח, לא תיקח גם כן דרך לפלס נתיב לדורות יבואו להתעלות ולהתקדש, זה מונע את אפשרות ההתקדמות. אם כן, הם אינם בעלי המוסר נאצל, ששכחו את המטרה הגדולה שיש במחאה, שאין עם עכשיו כוח מעשי מלא, מזלזלים במחאה כי נראה שהיא לא פרקטית, זה לא נכון. מי שמזלזל במחאה הוא מקלקל את העולם כולו מיד ולדורות, ולכן אנו ורש גלות הנסמכים לכוח השלטון הרודה מחכמי תורה ואדירי הדעה. זאת אומרת, זה קשור למערכת יחסים בין דם לבין תלמידי חכמים, העירה התורה והמוסר. מי פסקו לאלמה? אף אגב שאין בידם העוז לפעולות מעשיות, שלא דווקא הדיוק של הפעולה שתתמלא בהווה המטרה. המחאה לא צריכה להימדד לפי ההשפעה האופרטיבית המיידית שלה. לא ככה מודדים מחאה. יכול להיות שעכשיו זה נראה מה המחאה, מה עכשיו זה לא עוזר, כלום, בין כה ההגל לא בידיים שלך. זה לא נכון. נראה שלי, הרי לפעמים נראה שהחברה היא כל כך נמוכה, שאינה ראויה להנהגה כל כך מדויקת ומושקעת משקל פלס היושר מוכוון. נראה שהחברה רחוקה מהדיוקים המוסריים של המוחה. מה אתה אומר דיוקים, זה ככה, זה לא בסדר. החברה רחוקה מזה מאוד, אבל זה לא נכון. לא בשביל שישנם עיכובים מעשיים, שהצדק והאמת, הדין השפט לא יוכלו להיות מתגלמים בחיים ופועל, זה שעדיין זה לא מצליח להתממש, לא בשביל כך צריכה האמת לשתוק. האמת אסור לה לשתוק. אפילו אם זה לא מתממש, אפילו אם זה לא מעשי כרגע, לא ריאלי, זה לא משנה. צריך, האמת צריכה לומר את אמירתה. אסור שהיא תשתוק ולא תעשה את שלה. לתבוע את אלבונה ולא מסוכנים. האמת צריכה להאמר. אז יהיה לזה השלכות כאלה, השלכות אחרות, זה לא משנה, זה חשוב. זה חשוב כי זה זווית חשובה למרקם החברתי הכללי, גם להווה וגם לדורות. כשתעשה את תפקידה, על פי אותה המידה שעל פי שיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא קורא הדורות מראש, ובאמר שעולם מכניס את זה לחשבון, ויהיה אפשר לאט לאט, זה מקדם את העולם, שאפשר לעולם לקבל, יתקבל בפועל. מה שהעולם יכול עכשיו להכיל מהאמת העתידית, האידיאלית, הוא מממש עכשיו, הקריאה והמחאה צריכה לעולם לצאת על פי עומק האמת, למיטה של תורת האמת. אז גם אם כרגע היישום יהיה חלקי, המחאה צריכה לעשות. צריכה בסי מיטתה לאמר.
אני עכשיו בגלל שמעתי רדיו, הרב ישראל אריאל הוציא פסק דין. אתה יודע, לא כל כך שמעתי את הקונקסציה שמזכירו את זה ברדיו, אבל הוא דיבר על הפרשייה שבימו, כאילו... היה תקציר של הדברים שאמרו שבמשך לצאת לכתבה, הוא הציב את זה ברף של כבוד האומות, איפה עם ישראל, איך עם ישראל נראה בעולם.
למרות שהמשפט עוד לא הוכבה, אבל זה עצמו, כן, זה לא נעשה.
הציב מכרה, למרות שזה ברבדים אחרים, איפה שאני
נמצא. על כן, אם גם נחלקו השרים מהזקנים, למרות שיש הבדל בין שרים לזקנים, אומר ישעיה, אין כוח הזקנים יפה בפועל, מפני שאין הדור עדיין ראו להנהגה וכמולה. לא, הזקנים לא מצליחים להניג את הדור, נראים רחוקים מהמציאות. היה ראוי, כן, הנהגה שראויה לתת מתורי דעה וזכי רעיון, זקני אמת, שקנו חוכמה, זקן זה קנה חוכמה ודעת קדושים. במצב הנוכחי, אדם יותר מגושמות מוכחות לעשות בתיקון לחברה לפי מעמדה, שזה ידי עשרים שטובעים ברפש החיים, יחד עם ההמון המונהגים על ידם בין הבדל רב. אין הבדל תאומי בין עשרים לבין ההמון, כולם פחות או יותר נמצאים באותו מקום. בכל מקום, למרות זאת, הזקנים צריכים להמשיך למחות. המחאה היא אורו של עולם. בוצרת את כוח הרישה בהווה. בוצרת, אני מבין, מצמצמת, מבצרת, הכוונה מעמידה תחום, מעמידה סייגות, מעמידה מחסומים לכוח הרישה, וממשך את חוט של נועם אל העתיד. זה נותן פתח עתידי, ולאט לאט זה מקדם אותנו לראיית העתיד. ילכו הנטיות והתמתקו. לאט לאט צריך לתקן, למתק את כל הנטיות השליליות. לכן השם משפט יבוא על זקנים שלא מיכו בשרים, אף על פי שאלות הלב ידם אלא מחאתם. הנה היא מטווה המחאה את הציור המתוקה לתכונת הטוב והיושר, וזה מקרב את הכלל לאט לאט לתכונה הרוממה והקדושה של העתיד הנאמן המובטח של שלטון הרואה בעוז השם, השלטון שרואה את העם הראוי, עריכו בירת השם, זה תירוש של ימות המשיח, לא למרנה ושפוט, למשבן הזכיח, היכה ערב בשבת עיבו, חסרתה ומתרשה, והצדק הזו מוסמע, ואמונה הזו חלצה, ושרב בצדק דלים, ורחף במשור לן וארץ, ומח עליו רוח השם, רוח חכמה ובינה, ורחצה עזבור רוח דת, בירת השם.
טוב, אבל יוצא מכאן שגם מפות שני זה כאילו מסוכן לפעול, גם צריך להשמע את המחאה, שזה עיקר הדגש פה בפסקה, אבל גם... אני מבין שיוצא מכאן שגם לפעמים זה מסוכן להתנהג בחיים המעשיים בפועל לפי המחאה של הצדיקים.
הוא לא מסוכן. אני אומר, לפעמים זה לא תמיד מצליח. הוא לא אומר מסוכן. עולם במציאות זה לא תמיד מצליח. זה מה שאומר. מציאותי. אתה מוכר, במציאות זה לא... אנשים לא ייקחו את זה. לא יעייס מה. מבחינת המציאות. אף על פי כן, האמת צריכה להאמר.
למרות שבפועל לא באמת גם אפילו השרים שמבינים את המחאה הזאת הם מבינים שעכשיו במציאות הם לא יכולים לפעול לפי ה...
כי הם בעצמם חיים לפי ההמון, כן. רבי יהודה ויתיב כמי דשמואל. רבי יהודה היה תלמידו הגדול של שמואל, ישב בלפניו. את היית את הקצב חד כמי, צעקה, צעקה, ולא ממש נחבר, שמואל התעלם ממנו. אמר לי, לא סביר עליהמר, מה אתה לא מכיר את הפסוק, אותן אוזנו מזעקת דל, ואמור יקרא ולא יענה. אז מה אתה סותם את האוזניים, את ראש יתרקת, כנראה כואב לה משהו בחיים. אמר לי, שיננה, שיננה זה היה כינוי של איש חריף, בחור חריף. אמר לו שמואל לתלמיד של הרב יהודה, אתה אמנם בחור חריף, אבל רשח בקרירי, רשח ורשח חמימי. כלומר, אני זה לא עניין שלי. אני הרשח, זאת אומרת הרב שלך, כלומר אני לא, אני זה כמו בשבילי מים קרים, זאת אומרת אני זה לא עסק שלי, השפה שלנו, מי שזה עסק שלו, זה האחראי מעליי, רשח ברשע, הראש הגדול, הוא עליו, הוא צריך ללכת אליו, הוא אחראי על זה, הוא בחמימה, הוא עליו יהיה הדין, הוא יחווה בחמין, כי יתיב מרוק ואהב בידין, מי שאהב בידין, מי שאמור לשפוט עניין, זה מרוק ומה אתה עוצמה היא רוצה ממני, יצרקת אליי, אני לא יכול לעזור לה, אני לא אהב בידין, אני לא סמכות שיפוטית. אני הקדש בכל אהבה עליי בטענות. למי יבוא בטענות? למרוקווה, שהוא בעל הבית. לכתיב בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט, והצילו. אז הטענות לא מופנות אליי, מופנות למי שיש לו את הסמכות. אז אני לא יידון, לא אקבל דין על הדבר הזה. עצם החמלה. אז יש פה שלוש, יש פה כאילו הבדל בין רב יהודה לבין שמואל. רב יהודה אומר, מה את... תתעורר, תעשה משהו, ושמואל לא אומר, מה אתה רוצה, אין לי מה לעשות. יש פה חמלה, אצל רב יהודה מתעורר את החמלה, התעוררות למראה איש השוק, לקום לעזרתו, גם כשהוא מחויב בדבר, זה לא מוטל עליך, גם כשיש אחרים שחובה עליהם מוטלת, בעצם החמלה הזאת זה דבר יפה, בכל מקום, היא מידה יקרה מצד עצמה, למרות שאתה אין לך, זה לא מוטל עליך, וזה לא אחריות שלך, את זה שאתה מתעורר לדבר, זה יפה, הציור המוסרי, שעל הרגש הטוב, לחוש בצערו של המצטער, לפעמים עולה הרבה על עצם הערך של הפעולה הטובה. עצם זה שאתה, זה כואב לך, זה כבר מעלה גדולה. זה כבר התפתחות רגשית חשובה. במובן מסוים, יכול להיות שהיא אפילו יותר טובה, יותר חשובה, מהעזרה מעשית. עזרת לו, פתרת בעיה קטנה, אבל בנפש שלך בנית בעניין גדול. בנית רגישות הזולת. על כן אין ראוי שיסגור האדם דלת ליבו נגד הרגש הטוב והעדין שמתעורר בכל לב בשר. ירחם, ויסעול בצערם של נשקים, לעוזרם מיד השקיעם כוח. מי שאותם אוזנו מזעקת רעל, מפנה אחור, הוא נלחם נגד הרגש שלו, מפנה אחור את הרגש הטבעי הישר לרחם על האומלל בצועקו. אדם שנלחם נגד הרגש, הוא מבלע בזה את כישרון הרגש. אתה נלחם נגד הרגש הטבעי שנתה יוצר האדם מקרב לב האדם. והרי זהו יסוד התפילה. אבל הרב מסביר פה את הקשר בין אדם שאותם אוזנו מזעקת דל לבין זה שהקדוש ברוך הוא לא שומע לתפילתו. למה? מה הקשר הפנימי? העולם הרגשי. אדם שמדכא את עולמו הרגשי בתחום של אדם לחברו, בעצם גם עולם הרגשי שלו עכשיו מקבל נזק. אז עולם התפילות שלו, שזה בעצם עולם הרגש, גם הוא נזעק באותה רגע. כל התפילות זה לעורר את הרגשות, הנהלים שיפעלו על הלב, מצד התנסות הנפש, רגשות שבאים ברום מוזן, עבודת השם, עבודה שבלב, כל מטרת התפילה. זה התעוררות רגשית, זה התעוררות הלב. אז אם אדם הוא אטום לרגשותיו, זה ישפיע ממילא על התפילה שלו. כשהוא פועל בדרכי חיה פעולה הפקית מעדינות הרגש, הוא נלחם נגד הרגשות. במקום ששם יקבר מטרה מבוררת, אותם עוזנו מזעקד על. כשברור שפה יש מטרה רגשית, אין תועלת לו בתפילה, אז מה אתה מתפלל? אתה בא לבנות את הרגשות, ומה הדרך הרסת אותם. ממילא לא תימשך מתפילתו, אותה סגולה שעומד בכל תפילה רצויה. כי למה התפילה נענה? זה סגולה, למה היא נענה? כי היא התעוררה ברגש. אז הקדוש ברוך הוא שומע תפילה כשהתפילה באה מהלב. כי שמערכת הצרכים המדגישים לתפילה, מכוונים לעומת אותם מילואים של רגש. זה יסוד גדול, שהרב קוק כותב אותו גם במקומות אחרים. הקדוש ברוך הוא בכוונה יוצר סיטואציות קשות בעולם בשביל לעורר את הרגשות. זאת אומרת, המטרה של הצרות בעולם זה שנתפלל. נתפלל, כלומר, נתחיל לבנות את העולם הרגשי שלנו. אז יש חולים בעולם, בשביל מה יש חולים? בשביל שנתפלל עליהם. זאת המטרה. כשאנחנו נתפלל, אז אכפת לך מהזולת ולא רק מעצמך, ואתה מתרגש ואתה רגיש אליו. זה בונה את הרגשות. אז כל הצרות בעולם זה מכוונים בשביל המילואים של רגע שצריך כל אדם למעלותם, כל אחד ואחד לפי ערכו. בהוציאם אל הפועל, כשמתפללים, מתרגשים, תבוא המטרה שעוגרים את התפילה, את התפקידה. הנה, בשביל זה נוצר הבעיה. אז בעצם התפילה, המטרה זה הרגש, אז מה יוצא? שהתפילה זה אמצעי לרגש. והנה פה אתה יכול להרגיש ישב. קורא פה צרה ואתה מתרגש. הגעת למטרה של התפילה. אז אם אתה הורס את הרגשות שלך, ובעצם בשביל מה אתה מתפלל? כן, המטרה הייתה לך מול העיניים, ואתה עזבת אותה, ואתה עושה את העיקוף הזה שנקרא תפילה. כל זה הוא רק שאינו מאבד את סגולת הרגש הטבעי לחמלה ולרוך בידיים, שאתה לא עורף במו ידיך את הדברים הרגשיים. מי שבידיים הוא סותם את הדרך פני מהלך רגשות טובים, לא ימלא חסרונה מוסרי בקשה שמתמלאת. זה תפילה, לא יעזור שתבקש בקשות. כי אתה חסמת את הרגשות, הוא צריך דברים יותר מעיקים, הוא צריך דברים עכשיו צערות, יותר ציניות, מאותה השתתפות נפשית שבתפילה.
זה ברור לי, התפילה זקוקה לרגש או התפילה יוצרת את הרגש?
לא הבנתי את השאלה.
התפילה היא מטרתה לגרום לרגש?
כן.
או שתפילה היא...
זה מטרת התפילה, ההתרגשות שלנו. המטרה של התפילה זה שנתרגש. זה מטרת העל של התפילה. ומשהו יזול לנו בלב. אז אם אדם הוא נלחם נגד הרגשות היפים שלו, אז בעצם הוא נלחם נגד עולם התפילה.
מה זה כשאתם
רואים
יותר מעיקים?
אז הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. אז מה זה לא עונה לו? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו יגרום לו, יתחיל להזיז אותו בדברים נוספים כדי לעורר את הרגשות שלו. אדם שכאילו לא שם לב, לא עורר את הרגשות, אז לא עזר לו להתפלל, אז הקב"ה ישים לו דברים אחרים.
זה המטרה, התפילה היא תגרום לזה שזה משהו
יפה. כן, אבל הוא אומר שהתפילה הנוכחית, במצב הרגשי הנתון, היא כאילו לא מקדמת אותנו. צריך לבוא אל התפילה מתוך גישה חדשה, כאילו, מקומה אחרת. זאת אומרת, אם עכשיו תתפלל בתוך, כשאתה ברמה הרגשית הזאת, אז זה סתם. זה כאילו, אתה לא מתקדם לשום מקום. אתה צריך כאילו להעיק, ואז אולי יזוז משהו בעולם הרגשי, ואז הפילות יראו יותר טוב. אבל זה יש לו מאוד חשוב, גם מאוד חשוב שכאן כאן הרב חוזר על זה, שכל הצרות זה בשביל התפילה. זה כמו שחזר לא רואה שהקדוש ברוך הוא עשה את האימהות הקרות כדי שיתפללו. המטרה זה התפילה. אומנם כשיש מטרה כללית נסתעה, יקריב האדם החכב גם את נטיות הלב יותר טובות, להפיק את החפץ השכלי המתוקן במקום של חום הרגש המתעורר לרחמים ולחמלה, יגבר עוז בקריאות שכל שופט וקר. עד כאן תיארנו את רב יהודה. רב יהודה מצידו אומר, מה הרגשות, מה קחת עשתה אותם את האוזניים, אין לך לב? אומר לשמואל, שמואל ודאי לא היה אדם חסר לב, אבל שמואל הוא היה אדם תמיד חכם גדול, חריף שכל. הוא אומר, נכון שיש נטיות לב טובות, אבל לפעמים אני צריך להקריב את נטיות הלב לעומת משהו שהוא יותר חשוב מנטיות הלב, על פי החשבון השכלי, חשבון שיותר חשוב מאשר נטיות הלב רגשיות. לפעמים יש חום של רגש, הרגש החם מתעורר, אבל מצד השכל צריך עכשיו לקרר את הרגש. לפעמים השכל צריך לקרר את הרגשות. למה? כשהמטרה הכללית של התרכזות צורכי האומה הכללים הפרטיים תחת משטר אחד כללי, נפרד שהוא מבית מלכות בית דוד, מושך בזה את ההרגשה הכללית ביותם של ישראל, פועל על מלאך הדרות לאור את הגדולה הנפשית לחפת השלמה כולת מועד לאומי שלם, כדאי בשביל זה לדחות את חום הרגש של רחמים טבעיים להשתמש בקירות הרוח. אומר שמואל, אם אני אתייחס לאישה הזאת עכשיו, ואדון ואתייחס אליה רגשית, מה יקרה? עכשיו בעצם נוצר פיצול של הסמכות. עכשיו, כל רב, כל זה, הוא עכשיו נהיה מפצל את הסמכויות של המנהיג. זאת אומרת, במקום שכל ההנהגה של עם ישראל יהיו על ידי מלך, על ידי מנהיג אחד, עכשיו בעצם כל אחד לוקח לעצמו באופן פרטי, נקודתי, את האחריות, במקום שהאחריות תהיה מרוכזת. אומר, אנחנו נמצאים בגלות, אנחנו צריכים לשמור על החלום. החלום שלנו זה שיהיה מלך מבית דוד, שכל צורכי האומה יהיו מרוכזים, גם הצורכי האומה הכללים וגם הפרטים, זה משטר אחד. צריכים להבין מה זה מלך בישראל. אנחנו חושבים, הציור שלנו של מלך צריך להשתנות. דוד המלך, הוא היה מתעסק עם כל הבעיות הפרטיות של האנשים. הוא לא היה מתעסק רק ברמת העניינים הכללים, המקרו ומעלה, אלא היו באים אליו, היו באים אליו אנשים עם הצרות הפרטיות שלהם. כך נראה מלך בישראל. מלכות אמיתית היא מלכות שמכילה הכל, שגם העניינים הפרטיים באים אליה, וצריך לשמור על החלומו, על החלום הזה. צריך לשמור על על התפיסה הלאומית הזאת. כך אנחנו רוצים שיראה מנהיג, כך רוצים שיראה מלך בישראל. עכשיו, אם אני אעזור לאישה הזאת ומראו כבר שהוא מבית דוד, והוא כאילו המלך כרגע במרכאות בזמן הזה, והוא מייצג את התקווה למלך, והוא לא מתעסק עם הבעיות הקטנות, אז בטווח, בראייה לאומית יש פה הפסד, בראייה ציבורית יש פה הפסד. אז אומר שמואל, אני מתגבר על הרגש הטבעי. הוא אומר, לא, אני לא אטפל בבעיה הזאת. למה לא אטפל? אני רוצה שתלכי לאחראי, לרש גלות, למרוקבה, עליו בית דין, כדי להכניס בלבבות. מי אחראי על הבעיות הפרטיות? האדם הכי ציבורי. האדם הכי מנהיג, הוא אחראי על הבעיות הפרטיות. בכוונה אנחנו עושים את זה, כדי להחדיר בלב האומה את הרעיון הזה, מה זה מלכות בית דוד. זה לא כמו מלך של שער העמים, אלא המלכות בית דוד, הוא מטפל עם הדברים הקטנים. זה פועל לעורר את הרצון גדול הנפשית לחפת השלמה כוללת. אנחנו רוצים את השלמות הכוללת שמעמד לאומי שלם. ככה מנהיג אמיתי, לא היה כתוב גם יואב, שר הצבא של דוד, כתוב ביתו היה כמו מדבר, ביתו הפקר, היה שר הביטחון, אתה פרק את הדברים גדולים, נכון, אוגדות ומעלה, לא, מה פתאום, בבית של שר הביטחון היה תחנה מרכזית, כולם באים אליו. באים כולם, כל האנשים המסכנים וכל האנשים שאין להם איפה לישון, כולם היו אצלו בבית. ביתו היה אפקר כמדבר, אנשים נחצו חופשי למקרר, פותחים, אוכלים. זאת אומרת, הדמות, איזה מנהיג הוא היה, מנהיג, שהוא דווקא האדם הכי לאומי, הוא היה הכי שעושה צדקות וכולם באים אליו, כל מסכן, כל צורה וכל זו. לכן צריך לבנות את התפיסה הזאת, להזכיר לאומה למה אנחנו חולמים, אז כדאי בשביל זה לדחות את חום הרגש של הרחמים הטבעיים ולהשתמש בקירות הרוח. הרב עכשיו לפי המשחק מילים של פה, של חום הרגש וקירות הרוח, הוא מסביר פירוש מקורי בגמרא. כי שמואל אמר לו, אני, יש לי מים קרים, אמרו כבר עליו המים החמים. אז בפשט הכוונה, לא יבואו אליי בטענות. ומי שיחטוף את הרותחים, יחווה ברותחים, זה מרו כבר. הרב מסביר פה עכשיו בדרך דרוש מאוד יפה. אני מקרר, אני התפקיד שלי לקרר. למה התפקיד שלי לקרר? כדי שכל הרגשות יהיו שם, הרגשות יהיו מרוכזים בעולם, בריאה הכללית, אצל מרוקבה. רשח דה רשח בחמים, אני בקרירי. לא, למנהיג, דווקא הוא צריך ללכת על פי הרגש הפנים יצור בקרבו, להתעורר לכל צעקה, דווקא המנהיג הציבורי צריך להושיע את כל המעונה ומר נפש. ואין בו דבר מפריע מהפקת החפץ העדין של הצד הטוב. כללות ההנהגה הוטלה על שכם בית דוד, להיות מקום משפחה נבחרת מיוחדת למרכזות הממשלה, יש בזה טובה לאומית, המצטרפת עם הטובה הפרטית, עם הצילות הנפשית של הרגש הער והחם, שראוי להימצא בכל נפש שקרה עומדת לנהל אדם רב. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהמנהלים של אדם רב, האנשים שאחראים על ניהול ההמון, הם יהיו אנשים שיש להם הצילות נפשית, שיש להם רגש, שיש להם חום. לא רוצים אנשים מנהלים קרירים, אנחנו רוצים שדווקא המנהלים הכי גדולים, אחראים על ציבור כמה שיותר גדול של אנשים, יהיו אנשים עם הרגש המוסרי הכי חזק, שאכפת להם כל מקרה, והם שמים לב לכל עניין ועניין. אמר לרבי זרע לרבי סימון, לוכחינו מה, לאן נדבר רש גלותה? אתה צריך להוכיח את אלו של רש גלותה, יש שם בעיות, קדימה, תוכחה. אומר רבי סימון, אמר לי, לא מקבלים מיני, הם לא מקבלים מיני. אמר לי, אף אגב, זה לא מקבלי, לא חכינו מה, צריך להוכיח. ואמר רב אחא בר חנינא, מעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה. תמיד הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר משהו טוב, אז הוא לא חוזר לו. זה כלל, הרמב"ם אומר את זה גם בכמה מקומות. נביא, אתה אומר משהו חיובי, הקדוש ברוך הוא לא חזר לו מדברים חיובים אף פעם. רק דבר אחד, פעם אחת, הקדוש ברוך הוא חזר בו. כתוב ביחזקאל, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, והצבית התו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל האנשים הצדיקים, תצא להם תו חיים. לא נקרא את כל הגמרא, בסוף, גם האנשים שהיו צדיקים, גם הם נאנשו. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר, נציל אותם, תצא להם סימן חיים, ובסוף הם נאנשו. למה? כי היה בידם למחות ולא מחו. אז מה, ולמרות שלא יקבלו מהם, אז מה אתה רואה? שאדם שלא מוחף, אפילו אם לא יקבלו ממנו, זה נחשב אחד הדברים החמורים ביותר, עד כדי כך שאפילו שבהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יחיה את הצדיקים האלו, כיוון שלא מיחו, בסוף נגזר עליהם גזר דין מוות. וזה נחשב אבון מאוד מאוד חמור, שהקדוש ברוך הוא בשבילו ביטל מידה טובה.
שונה
את הנגותיו. כן.
אבל
אם יש כשיש מצווה, כן, זה יש נשמע, כן, נכון. שצריך שיהיה שמה.
אבל אם לא שומעים, אז מצווה זה לא לומר,
נכון. צריך לברר את זה.
אפשר להתחיל בין צדיקים שצריכים לומר את האמת כאמת, לבין...
כן, צריך לברר את הדבר הזה. מה המשמעות שלא מקבלים? השאיפות המוסריות ביותר הגדולות והכלליות, שהם אינם אור העולם, עמד החיים האנושיים, צריכות לעולם להיות מוכרות בחשיבותן העצמית באופן יותר מעלה מצד עצמם. מצד חמדתן המלאה חיים עוז וברכה, יותר מה שהן מוכרות לחשיבות מצד פעולותיהם היוצאות מהן. עולם הערכים, עולם השאיפות המוסריות, צריך תמיד למדוד אותו ולהתייחס על עולם הערכים, לא באופן הפרגמטי, מה הוא מועיל, מה זה טוב לחיים, למרות שבוודאי זה מועיל לחיים, אלא עולם הערכים אנחנו... מכירים את חשיבותו מצד עצמו, מצד הערך עצמו. למה זה טוב לעשות חסד? לא כי חסד זה פותר המון בעיות של החברה, אלא כי חסד זה ערך עצמי, אידיאלי, וצריך להעריך את הערכים מצד עצמם, מצד חמדתם, יותר מהתועלת היוצאת מהם. הפעולות הטובות הנמשכות, בוודאי זה השלמות טובות להם. אם יבואו במלואם יעטרו את היפה, זה ודאי מעטר ומקשט את הערכים. הנה, אתה רואה, זה גם תורם לחיים. אבל כלום לא יחסר מעודן ואדרן, כן, שום דבר לא חסר מערכים, אפילו בשעה שאינם פעולות בפעול המעשי מאומר. ערך, גם אם הוא כרגע לא מתבטא, הוא לא מתקן שום דבר בשטח, זה לא משנה, זה לא מוריד מאומה מהאמת והגודל של הערך. ערך זה ערך והוא של עצמו נכון ואמיתי. לכן, כל ההשתדלות שבעולם, צריכה לעולם לבוא מכל מי שיש לו שאר רוח, להוציאה מן הכוח אל הפועל. צריך לבטא את עולם הערכים. לכל הפחות בדיבור אמת וחזק, גם דיבור זה ביטוי של עולם הערכים. עוד לא התממש, זה לא משנה. עולם הערכים צריך שהוא יהיה חי, שהוא יהיה חשוב, שהוא יהיה דומיננטי. אתה עוד לא הצלחת שהוא ישפיע על החיים למעשה? לא משנה. צריך שעולם הערכים יהיה פה בעולם, באופן שראוי להתקבל מצד היושר והשכל. נראה לי שבזה הוא מכוון למה שאתה אומר לי. שכשאתה מדבר, צריך שיהיה דיבור שראוי להתקבל. זה נראה לי הכוונה. דבר, צריך לומר דבר הנשמע. מה זה דבר הנשמע? שסגנון הדיבור, תוכן הדיבור, יהיה דיבור כזה שהשכל יכול לשמוע אותו. שאפשר לקבל, מבחינה הגיונית, מבחינת השכל, מבחינת הבן אדם, המקבל, הוא היה אמור לקבל אותו. זה שהוא מחליט אחר כך לא לקבל, זה בחירה חופשית שלו. מבחינת התכנים, איך שזה נאמר, אז הדיבור הוא צריך להיות באופן שראוי להתקבל מצד היושר והשכל, בכל אופן שיהיה. דווקא בשעה במקום, שהמניעות מצד המצב הירוד המקולקל של סדרי החברה והחיים, פעולות שדברים טובים, גדולים ונכוחים, לא יכולים להתקבל בפועל. יצא שמעמד הקישור החברתי עומד המצב לקוי. המצב הוא כזה שלא מקבלים תוך יכול. שמי שהיכולת בידם אינם מוכשרים להיות מתרומים אל במותי הצדק ואור הטוב העליון. דווקא אז, הזמן להוציא לפועל את ההיגיון הטוב של תוכה. דווקא כשלא חיים את הערכים, צריך להבליט אותם. עד רבה, תבליט הערכים, תדגיש אותם. הם לא מתממשים, זה בדיוק הסיבה למה צריך להדגיש אותם, בילה שלא מתממשים. לכן כל כך חשוב להבליט את ההיגיון, כן? הטוב של התוכחה. הרויה לחול על ראש אדירים בעם, דווקא מי שאחראי, הרש גלותה. בין מצד עצם יקרות העניינים, שהדברים הם מכובדים וחשובים מצד עצמם. בין מצד ההבטחה, שפעולתם לטובה, להבא, בזום האדם. מתישהו זה ישפיע. עכשיו זה לא ישפיע, מתישהו זה יפעל לאבא, יגיע הזמן. בין מה שמכל מקום מוכרחים לפעול גם כן באופן לא מסותר, סיבה שלישית, יש איזו השפעה נסתרת, השפעה שאתה לא רואה אותה. אתה אומר, נראה לך שאף אחד לא מושפע, אתה לא יודע, אולי זה חדר למישהו קצת בלב, אולי זה פעל איזה פעולה. זה ביצר ומיעט איזה תקוע אחריו השחתה. שלוש סיבות למה לבטא את עולם הערכים תמיד. אחד, מצד עצמו, זאת אמת. שתיים, כי אולי זה ישפיע על העתיד. שלוש, אולי זה משפיע, זה השפעה נסתרת גם בהווה. כל אלה נותנים תוקף, אף על גב דלא מקבלה, לא הכינו מה הראוי ומוכשר להכשיר, אף סערת, הטעם, רואים שהוא לא כל אחד מוכשר. כי רבי זירא יכל הרי בעצמו לתת מוסר. למה אומר לרבי סימון? כנראה שרבי זירא אמר, אני לא יודע, אני אין לי את הכישרון לסדר טיעונים יפים של תוכחה. אני יכול לצעוק, אבל זה לא מספיק, זה לא נקרא תוכחה. תוכחה הכוונה להגיד טיעונים, להגיד, לסגנן סברות יפות. ואתה טוב בזה רבי סימון, אז אתה ראוי ומוכשר להוכיח אף סיירת בשבט בי ואוף אתה, ואף על גב שלא מקבלי חשוב מאוד להוכיח. אמר רבי יחא בר חנינא, מעולם יצא מידת עולם מפני הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה. אז קודם כל אנחנו רואים פה כלל, עוד לפני שנראית היוצא מן הכלל, יש פה כלל, שתמיד שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יעשה משהו טוב והוא לא חוזר בו. עכשיו, עוד לפני היוצא מן הכלל, צריך לקרוא את הכלל הזה כשלעצמי. הדברים יש להם תכלית מצד עצמם, מצד התכלית היותר גדולה שהם לה בתור אמצעים. הדברים יש להם תכלית מצד עצמם, מצד התכלית היותר גדולה שהם לה בתור אמצעים. זאת אומרת, יש דברים בעולם שהם תכלית לעצמם, מצד שני, הם גם יכול להיות שבמקביל הם גם אמצעים לתכלית יותר גדולה, עתידית. כן, יש דבר שהוא לעצמו מטרה עכשווית, ובראייה ארוכת טווח הוא גם אמצעי למטרה עתידית. הנה הטובה היא באמת תכלית גדולה מצד עצמה, שכדאי לפעול עבורה. אמנם הרעה אינה מכוונת מצד עצמה, כי מצד שהיא אמצעי להשגה טובה. מה ההבדל במידה רעה למידה טובה? כי הקדוש ברוך הוא מביא לעולם מידה טובה, אז זה עכשיו טוב. זה לא רק אמצעי ליותר טוב, שזה נכון, אתה עושה דברים טובים, לעולם, אז זה ודאי יוביל לעוד דברים טובים בעתיד. אבל חוץ מזה, זה מטרה עכשווית. עכשיו, טוב. לעומת מידה רעה שהיא רק אמצעית. אין לה מטרה עצמית עכשיו, אלא היא רק מכוונת לעתיד. עכשיו עושים מידה רעה. למה? לחנך, לייצר. בשביל, זה אמצעי להשיג טובה. באמת, מצד מידה טובה של הקדוש ברוך הוא. היה ראוי להיות לעולם נשפר. כשעשה זה טוב, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו רוצה להביא רק טוב. לפני שהטובה יותר גדולה היא הטובה המוסרית. אז מה זה טוב באמת? טוב באמת זה מוסריות. שיד המפנימיותו, טוב בתכלית, מצד עצמו. על כן לפעמים התורה השלמה דווקא מצד הטוב האלוקי המאוד מאוד עליון, זה מחייב מצידה את המשפט. לפעמים הקדוש ברוך הוא מרוב טובו עושה בעיות בעולם, עושה דברים לא טובים. המשפט מסובב באופן עקיף את ההטבה המוסרית השלמה, כלומר שאדם לא רק מקבל טובה, כי אם שיהיה טוב בעצמו. לא לכל פנים, התכלית הוא הטוב. ואת מידה רעה באה לעולם בשביל לקדם את הטוב. אם כן, כיוון שיצא מידה הטובה מביא הקדוש ברוך הוא, אז יש בה שני עניינים שמידה טובה. קודם כל, תכלית עכשיו, היא עצמה מגשימה מטרה, שהיא מצאה טובה בעולם. כי הרי כל המטרה של כל הקדוש ברוך הוא בעולמו זה להיטיב, טוב השם לכל. חוץ מזה עוד, יש גם היא אמצעי. הטובה היא משמשת גם בתור הכנה לטובה יותר שלמה ממנה. זאת אומרת, מידה טובה יש לה יתרון כפול, עכשווי ועתידי. אם אחר כך האדם מקלקל את דרכיו, אם האדם לא מנצל את המידה הטובה בשביל להתקדם, הוא אינו ראוי למידה טובה. זאת אומרת, הטובה לא תביא מה את התכלית שלה בתור אמצעי. הבאתי לך משהו טוב בשביל משהו ולא יישמת את זה. לא ישתמש בה לטוב יותר שלם. אבל מכל מקום, יש מטרה שנייה, כבר זכתה להיות נמצאת מצד אתם התכלית שלה. זאת אומרת, מידה טובה יכול להיות שהיא נכשלה בתור אמצעי למשהו עתידי. נכון. אבל מצד שני, בכל זאת, מידה טובה, זה הדבר, מצד עצמו זה טוב. נתת למישהו, אני יודע מה, מתנה. כן? למה נתת לו מתנה? אחד, כי אתה אוהב אותו. שתיים, אתה רוצה שבאמצעות המתנה הזאת, הוא יסתדר הלאה, יתקדם לאיזשהו מקום הלאה בחיים. הוא לא ניצל את המתנה לטובה. הוא עשה עם זה דברים רעים. טוב, אבל את הדבר הטוב עשית, עשית לו, ביטאת לו אהבה, זה כשלעצמו דבר טוב. אז גם אם יש בעיות, כן, אז יש תכלית לבד. אליך עניין בסיבובים אחרים, איך להוציא את התכלית טוב, איך מקדם את המטרה, נמצא דרכים אחרות. שהייתה טובה ראויה לשמש בתור אמצעי לטובה יותר שלמה. על כן, מידה הזאת מוכחת למצוא את בני היסוד הקבוע. שהטובה היא לעולם תכלית חשובה מצד עצמה. לכן דבר טוב, לא חזר בכל לא חוזר בו. כי טוב, זה דבר טוב, מצד עצמו זה טוב שהוא יהיה בעולם. להודיע שאין העיכוב של הטובה מניעתה נמצא רק בשביל השימוש להשלמה טובה יותר שלמה. יותר עליונה באה על ידי מינת הטובה. כי העיכוב של המידה הטובה זה מצד היישום העתידי, נכון, זה לא הצלחנו. אבל המידה טובה מצד עצמה, כן יצא לפועל וזה טוב. אם כן צריך להימצא, זה חוק בהנהגה אלוקית המורה לתכלית העצמית של הטובה. כדי להראות לכולם שטוב זה מצד עצמו דבר חשוב, לכן כל מידה שיצא לטובה מפי הקדוש ברוך הוא אינו חוזר בה לרעה. כדי לבטא שהדבר הטוב הוא לא רק אמצעי, אלו הוא מטרה, אז לכן הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מבטל דבר טוב, כדי להזכיר לנו שהטוב זאת מטרה כשלעצמו. אבל מחר נראה בעזרת השם שיש חריג. צריך להבין עכשיו את החריג. החריג זה מוכיח. מי שלא מוכיח, לא מוכיח.